ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים ממול תחת הכותרת נושא. חמש תבילות ועשרה קידושין ביום כיפור. מניין זה מבוסס על כך שמה שכתוב בפסוק חף ג' בויקרא פרק ט"ז, עשיית אלו ואל העם, מתבצע אחרי הדכתיב בפסוק חף ד' הוצאת כף ומחתה מקודש קודשים. כל שינוי בגדים מחייב תבילה ושני קידושי ידיים ורגליים. אנחנו בשיעור הקודם נגענו בנושא הזה. מה שניתן לומר לפני שניכנס לגמרא, הזכרנו שמה שכתוב בפסוק חף ג', דהיינו עשיית אלו ואל העם, זה היה בבגדי זהב. הוצאת כף ומחתה מקודש קודשים היה בבגדי לבן. וכדי למצוא חמש תבילות, שדהיינו חמש פעמים של החלפת בגדים, צריכים להקדים מה שכתוב בפסוק חף ד', היינו הוצאת כף ומחתה, שזה היה בבגדי לבן, לפני עשיית אלו ואל העם, שאז נוצר עוד תחלופת בגדים ממה שקדם בפסוקים. אז היה עבודה בבגדי זהב לפני הוצאת כף ומחתה, ואז הוצאת כף ומחתה יהיה בבגדי לבן, ואז אלו ואל העם, למרות שזה כתוב בפסוק חף ג', הוא יותר מאוחר, אז הוא היה צריך להחליף עוד פעם מבגדי לבן חזרה לבגדי זהב. אז בכך אנחנו מוסיפים ומגיעים לחמש תבילות. הפרטים יובאו בהמשך הגמרא. אז אנחנו בשורה שלישית מראש העמוד, תנו רבנן. ובא אהרון אל אור מועד. תשימו לב, זה פסוק חף ג' בפרק ט"ז. פרק ט"ז, כמובן, אנחנו הסגרנו את זה לא מעט פעמים, פרשת אחרי מות מוקדש רובו לעבודת יום כיפור. אז בפסוק חף ג' כתוב ובא אהרון אל אור מועד. למה הוא בא? אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה, אלו שהוא השאיר שם מזמן הקטרת הקטורת בקודש הקודשים. וכל הפרשה כולה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה, כפי שאמרנו בהקדמה, שמה שמובא פה בפסוק חף ג' התרחש אחרי מה שכתוב בפסוק חף ד'. מהי טעמה? תשובה, אמר חסדא גמירי, חמש תבילות ועשר קידושים תובל כהן גדול מקדש בו ביום, והיא כסדרן, אם אנחנו נקרא ונאמר שהעבודת יום הכיפור התרחש כמו שכתוב בתורה לפי סדר הפסוקים, לא משכחת לו אלא שלוש תבילות ושישה קידושין. תניה, אני רוצה רק להקדים פה שפרטי הברייתא הארוכה הזאת יוסברו בהמשך הגמרא, כולל עמוד ב'. אז אם יש דברים שיצטרכו הבהרה, אנחנו נמתין עד שהגמרא תטפל בזה. תניה, אמר רבי יהודה, מניין לחמש תבילות ועשר קידושין שדובר כהן גדול מקדש בו ביום? תלמוד לומר, ואנחנו מצטטים משוב פעם פסוק חף גימל, ובא אהרון אל אור מועד ופשט את בגדי הבד ורחץ בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה. הלמדת מהפסוקים האלו לפי רב יהודה שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון תבילה. כי מה ראינו פה? ראינו פשיטת בגדי הבד, זה הורדת בגדי לבן, ורחץ זה התבילה, ולבש את בגדיו, אז הוא לבש בגדי זהב, השמונה בגדים שלו. אמר רבי, מניין לחמש תפילות ועשר קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום? שנאמר, כאן הוא מצטט מפסוק ד', כתונת בעד קודש ילבש ומכנסי בעד יהיו על בשרו ובאבני בעד יחקור ובמצנפת בעד יצנוב בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולווה שם. הלמדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון תבילה. שוב פעם, רבי רואה את כמקור למה שהזכרנו מקודם בפסוק ד', שיש כאן לבישת בגדים ורחץ במים ולווה שם, ואומר בגדי קודש הם, הוקשו כל הבגדים כולם זה לזה, וחמש עבודות הן. השורות הבאות זה בין לרבי בין לרבי יהודה. ושוב פעם, כשאמרנו מניין לחמש תבילות, זה מבוסס על כך ש בכל לבישה יש תבילה. אז אם אנחנו נתקדם ונראה חמש עבודות, הכוונה לחמש מצבים של החלפת בגדים, אז אנחנו מגיעים לחמש תבילות. והנה חמש עבודות הן: תמיד של שחר בבגדי זהב, עבודת היום זה כולל הקטורת, הקטרת הקטורת ומתנות הדם על הפרוכת ובקודש הקודשים, זה עבודת היום של יום כיפור בבגדי לבן, אלו ואל העם בבגדי זהב, כף ומחתה בבגדי לבן, זה הוצאת כף ומחתה. ורק נזכיר מה שאמרנו מוקדם יותר, הוצאת כף ומחתה זה בפסוק חף ג', אלו ואל העם זה בפסוק חף ד', ושמתם לב שמה שכתוב בפסוק חף ד' הוא במקום שלישי, ומה שכתוב בפסוק חף ג' הוא במקום רביעי. ונמשיך, תמיד של בין הערביים בבגדי זהב, אז מכאן, אם אתה מצרף את הסדרה הזאת של עבודות, וכל אחד עם הבגדים שלו, מצרף את זה עם הידיעה שיש בכל לבישה תבילה, אתה רואה, יש כאן חמש תבילות. ומניין שכל תבילה או תבילה צריכה שני קידושין, תמיד לומר, ורשי מוסיף פה שזה הליבה די רבי, ופשט ורחץ. עכשיו ההמשך פה, ורחץ, בפועל אין עוד ורחץ בתורה, אבל המילה ורחץ מופיע בין פשיטה ולבישה, אז מבינים שלפשיטה יש ורחץ וללבישה יש ורחץ. אז ממילא יש כאן שני קידושי ידיים ורגליים. רבי אלעזר ורבי שמעון אומר קל וחומר, ומה במקום שאין טעון תבילה טעון קידוש? מקום שטעון תבילה אינו דין שטעון קידוש. אנחנו נסתכל ברש"י שלוש שורות מסוף העמוד, ומה מקום שאין טעון תבילה כל ימות השנה? הבא לעבוד אין טעון תבילה מן התורה אלא מדברי סופרים לזכור תאומה ישנה. אנחנו דיברנו על זה בהרחבה בשיעור הקודם. אז בכל ימות השנה אין תבילה מן התורה טעון קידוש ממשיך רש"י דכתיב בבואם אל אור מועד ובקרבתם אל המזבח יוחצו. זה לגבי מקום שאין טעון תבילה. אנחנו נחזור לגמרא שמקום שטעון תבילה זה הכוונה ליום כיפור, אז ודאי שיהיה קידוש. ממשיך הגמרא, אם מה להלן קידוש אחד אף כאן קידוש אחד? כשהזכרנו בשאר ימות השנה יש קידוש אחד, אז גם ביום כיפור תמוד לומר, ובא אהרון אל אור מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש. מה תמוד לומר אשר לבש? כלום אדם פושט אלא מה אשר לבש. אז אשר לבש הוא מיותר, אלא להקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה טעון קידוש? אף פשיטה טעון קידוש. ברש"י לקראת סוף העמוד, מה לבישה טעון קידוש? דנפקלן מקו החומר מטבילה כדאמרן, הוא פשט ורחץ לא דריש ובזו שמעון שאו טעון קידושין, ומבא אלי לטבילה כשבא להחליף מבגדי לבן לבגדי זהב כרבי יהודה שהיה בתחילת הברייתא. כעת אנחנו חוזרים על פרטים שראינו בברייתא הארוכה, ויש כאן, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, אפשר לראות חץ למעלה, משם זה נלקח. אמר רבי יהודה, מניין לחמש תבילות ועשר קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו מיום? תמוד לומר, ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט. אני מוסיף מה ש הגמרא לא אומרת בפירוש, אבל זה נאמר מוקדם למעלה, חלקי פסוק שלא כתובים פה. אז אמרנו שהובא אהרון אל אהרון מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, הוא מוריד בגדי לבן ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. אז בהורדת בגדי הבד לקראת לבישת בגדי זהב, הוא תוביל. למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון תבילה. זה הציטוט ממה שראינו למעלה. הגמרא מאירה, אשכחן מבגדי לבן לבגדי זהב. זה מה שכתוב פה בפסוק שקראנו. קראנו שהוא פשט את בגדי הבד לקראת לבישת בגדי זהב. יש צורך לתבילה. מבגדי זהב לבגדי לבן מניין? מניין שגם בשינוי הזה צריך תבילה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. תנא דבי רבי ישמעאל. תשימו לב, יש מספר אחד, כי יש עוד גישה בהמשך. אנחנו רוצים לדעת לפי רבי יהודה שפתח את הברייתא, שהביא מקור לתבילה מבגדי לבן לבגדי זהב. מבגדי זהב לבגדי לבן מניין? אז תנא דבי רבי ישמעאל, קל וחומר. ומה בגדי זהב שאין כהן נכנס בהן לפני ולפנים? טעון תבילה, כלומר לקראת לבישת בגדי זהב, שהם פחותים במובן הזה שכהן לא נכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים, בניגוד לבגדי לבן שכן. אז יש לנו דבר שהוא פחות, ובכל זאת טעון תבילה לקראת לבישתם. בגדי לבן שנכנס בהן לפני ולפנים אינו דין שטעון תבילה. כשהוא מוריד הבגדי זהב לקראת לבישת בגדי לבן, ודאי צריך תבילה. הגמרא אומרת יש חולשה בקל וחומר הזה. איכא למפרח, מה לבגדי זהב שכן כפרתן מרובה? מה שכן כתוב בפסוק שהוא פשט בגדי הבד לקראת בגדי זהב שטעון תבילה, אוהו, בגדי זהב כפרתן מרובה, מה הכוונה? שבהן הוא עובד כל ימות השנה באותם בגדי זהב. זה מקנה מעלה להם יותר מבגדי לבן. אז אני לא יכול להגיע למסקנה מכך שמבגדי מבגדי לבן לקראת בגדי זהב טעון תפילה. אני לא יודע ההפך, שמבגדי זהב לקראת בגדי לבן שגם יטעון תפילה. אלא נפקא לי מדרבי. רבי יהודה ילמד שלקראת בגדי לבן צריך תפילה מהמקור של רבי בעניין הזה. וזה היה בפסוק ד', וראינו שם תונת בעד קודש. אני קורא מעמוד א', כמעט באמצע עמוד, כתונת בעד קודש יובש, מכנסי בעד יואר בסור, ואבני בעד יחגור, ומנסת בעד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו לבישם. אז רואים שלקראת לבישת הבגדי לבן שמתוארים פה בפסוק שקראנו עכשיו, טעון תבילה. אז יש מקור לקראת לבישת בגדי זהב, טעון תבילה, ויש מקור לקראת לבישת בגדי לבן, טעון תבילה. שוב פעם ציטוט ממה שראינו בעמוד א', אמר רבי, מניין לחמש תבילות ועשרה קידושין שטובל כהן גדול ומקדש בו ביום. תלמוד לומר, כתונת בד קודש יובש ורחץ במים ולווה שם. למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה שטעון תבילה. אשכחן מבגדי זהב לבגדי לבן. זה מה שכתוב פה בפסוק. מבגדי לבן לבגדי זהב מניין? לפי רבי, מניין לא שכך הם הדברים? תנא דבי רבי ישמעאל, קל וחומר, מה בגדי לבן שאין כפרתן מרובה טעונים טבילה, מה שראינו מקודם בפסוק. בגדי זהב שכפרתן מרובה, אמרנו שהוא לובש אותם כל ימות השנה, אינו דין שטעונים טבילה? אבל קל וחומר זה יש לו חולשה, אפשר לפרוח אותו. איקה למפרח. מה לבגדי לבן? זה שהפסוק אומר שבלבישת בגדי לבן הוא צריך טבילה, שכן נכנס בהם לפני ולפנים, מה שאין כן הבגדי זהב. עונה הגמרא, היינו דקטני, וכאן ציטוט מהברייתא שראינו, ואומר בגדי קודש הם, ורחץ את בשרו במים ולבישם. נזכיר שבעמוד א' בנקודה הזאת נאמר הוקשו כל הבגדים זה לזה. רש"י למעלה בדיבור המתחיל היינו דקטני במילתא דרבי ואומר בגדי קודש הם והכי דרש לי תלה הכתוב תם הטבילה בשביל שאין בגדי קודש, ללמדך שכל חליפות בגדי קודש בו ביום טעונים טבילה, ובגדי זהב גם הם קודש. נמשיך בגמרא, וחמש עבודות הן, וכפי שאמרנו בעמוד א', הקטע לפי רבי וגם רבי יהודה. אחד, תמיד של שחר בבגדי זהב. שתיים, עבודת היום בבגדי לבן. שלוש, אלו ואל העם בבגדי זהב. ארבע, כף ומחתה בבגדי לבן. חמש, תמיד שבינו ארבעים בבגדי זהב. ומניין שכל טבילה וטבילה צריכה שני קידושין? תלמוד לומר, וכאן אנחנו מצטטים שוב פעם מפסוקים חף ג' וחף ד', ופשט ורחץ, והסוגריים כמו שאמרנו בעמוד א' מראים שהמילה הזאת לא מופיע פעמיים במקרא, אלא ורחץ נמצא באמצע בין פשט ולבש, וזה מלמד שיש שתי קידושין. אז זהו, פשט ורחץ ורחץ ולבש. הגמרא שואלת, איך אתה מצטט הפסוקים האלו להוכיח שני קידושין? היי בתבילה כתיב. כי אם פותחים את החומש בפסוק חף ד' כתוב ורחץ את בשרו במים. מה זה בשרו במים? זה טבילה. עונה הגמרא, אם אינו עניין לטבילה דנפגלי מבגדי קודש הם, תנאו עניין לקידוש. אנחנו נסתכל ברש"י בעמוד א', דיבור המתחיל ואומר בגדי. אני חוזר בי, אנחנו נעזוב את הרש"י בעמוד א', אלא רק נסתכל לפני כמה שורות. יש לנו חיצים לכוון כל אחד למעלה כמה שורות, שהגמרא הביאה היינו דקטני ואומר בגדי קודש הם ורחץ את בשרו במים ולבישם, זה מפסוק ד', וקראנו את הרש"י, נקרא את זה עוד פעם בשורה ראשונה בשורות הקצרות, היינו דקטני במילתא דרבי ואומר בגדי קודש הם והכי דרש לי תלה כתוב תם הטבילה, אני מדגיש הטבילה, בשביל שאין בגדי קודש. בפסוק כתוב רחץ את בשרו במים, אז זה מדובר בתפילה. בשביל שהם בגדי קודש, למה שכל חליפות בגדי קודש בו ביום טעונים תבילה, ובגדי זהב גם הם קודש. אז מה שהגמר אומרת פה, שהדכתיב בפסוק חף דלת ורחץ את בשרו במים, שזה משמע שמדובר בתבילה, לא צריך עניין תבילה מוזכר בפסוק דלת. ולכן הגמרא פה אומרת, אם אינו עניין לתבילה, דנפגלי מבגדי קודש הם, כמו שהסברנו עכשיו, תנאו עניין לקידוש. מה שכתוב בפסוק חף ג' חף דלת. שואלת הגמרא, ולכתבי רחמנה בלשון קידוש, אם כבר, למה לא כתוב בפסוק באיזו לשון שמלמד על קידוש במקום ורחץ את בשרו במים? הרי אנחנו מבינים שורחץ את בשרו פה בפסוק חב דלת כוונה לקידוש, אבל זה לא לשון של קידוש. הגמרא עונה, כמשמלן דתבילה כקידוש. מה הקידוש במקום קדוש, אף תבילה במקום קדוש. הגמרא שואלת, ורבי יהודה קידוש מנעלי, כי רבי יהודה דרש את הפסוק שרבי הביא לתבילה להבהיר מה שאמרנו כרגע. אם אנחנו מבינים שרבי למד מפסוקים חף ג' חף ד' עניין קידוש, ראינו בריש בתחילת הברייתא בעמוד א', רבי יהודה למד מהפסוקים האלו חף ג' חף ד' עניין תבילה. שם כתוב, הקהל למדת שכל המשנה מעבודה לעבודה טעון תבילה. לכן אנחנו פונים, הגמרא פונה לרבי יהודה, מאיפה אתה לומד עניין הקידוש? הגמרא עונה, נפקא ליה מדרבי אלעזר ברבי שמעון. וגם זה היה בעמוד א', יש לנו כאן כוכבית, אפשר לחבר את זה לכוכבית חזרה בעמוד א', ושם אתם יכולים לראות מה תלמוד לומר שלבש. כלום אדם פושט אלא מה שלבש, אלא להקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה טעון קידוש? אף פשיטה טעון קידוש. כעת סימון חדש, צורת המעוין, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מחלוקת המוראים, מהי שיטת רבי בעניין סדר הקידוש, פשיטה ולבישה. אנחנו ראינו מחלוקת, הזכרנו בעבר מחלוקת רבי מאיר ורבנן בעניין הזה, שלגבי הקידוש השני אמרנו שכל תפילה יש קידוש לפניו וקידוש אחריו. לגבי הקידוש השני, הוא לבוש, הוא לובש ואז מקדש. המחלוקת בין רבי מאיר ורבנן היה בקידוש הראשון מבין שני הקידושים. לפי רבי מאיר הוא היה ערום, הוא פשט ואז קידש. לפי רבנן הוא קידש והוא פשט. אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. כעת אנחנו מגיעים לשיטת רבי, מה דעתו. הגמרא, אמר רב חיסדא, הדרבי, שיטת רבי בנושא הזה של סדר הדברים מפקה מידי רבי מאיר ומפקה מידי רבנן, הוא לא כזה ולא כזה. מפקה מידי רבנן, במה רבי שונה מהרבנן? דילו רבנן אמרי, כשהוא לבוש מקדש, כלומר גם בקידוש ראשון וגם בקידוש שני הוא לבוש. יש לנו טבלה בשוליים קצת למעלה מכאן, אפשר לראות שהרבנן בקידוש ראשון מה סדר הדברים, הוא קידש ופשט, כלומר הוא עדיין היה לבוש בשעה שהוא קידש, אז פשט, ובקידוש השני לבש ואחר כך קידש. תמיד לבוש לפי הרבנן. והוא, כלומר רבי, אמר שהוא פושט מקדש. לפי רבי בשני הקידושים הוא אינו לבוש. הוא מפקה מרבי מאיר, ואילו רבי מאיר אמר אך קידוש בת רק כשהוא לבוש מקדש. ואילו רבי אמר כשהוא פושט מקדש. למרות שלפי רבי מאיר הקידוש הראשון הוא באמת ארום, אבל קידוש השני לא. לפי רבי גם בקידוש השני הוא ארום. אני הייתי צריך להביא את המקור שבו רבי אומר שגם בקידוש ראשון וגם בקידוש שני הוא אינו לבוש. נסתכל ביחד ברשי באמצע. אמר רב חיסטה, כסבר רב חיסטה, דווקא אמר רבי, מה שראינו כבר בתוך הגמרא, הוא פשט ורחץ, ורחץ ולבש, שני קידושים בין פשיטה ולבישה, אחד לפני תבילה הוא כבר בלי בגדים, ואחד לאחריה קודם לבישה. אז זה מה שראינו בגמרא תחת שמו של רבי. אני חוזר, הוא פשט ורחץ, ורחץ ולבש, וכפי שראינו כאן רב חיסטה אומר ששיטת רבי הוא לא כמו הרבנן ולא כמו רבי מאיר. חזרה לגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, הכל מודים, כלומר אפילו רבי בקידוש שני שלובש ואחר כך מקדש, ופה הוא חולק על רב חיסטה. מה הייתה מה? דיה מה קרא לגבי הכיור שהוא המקור של הקידוש ידיים ורגליים, בשמות פרק למד פסוק חף, זה מה שמצוטט פה בגמרא. אני רוצה יחד איתכם רק לקרוא גם פסוק י"ט, הוספנו את זה בשוליים ממול. שם כתוב, ורחצו אהרון ובניו ממנו, זה מהכיור, את ידיהם ואת רגליהם. פסוק חף, בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו, או וגישתם אל המזבח, לשרת, להקטיר אישה לשם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, מניין לרב אחא לומר שבקידוש שני גם רבי מודה שקודם לובש ואחר כך מקדש? מי טיימה? דיאמר קרא, או וגישתם אל המזבח. מי שאינו מחוסר אלא גישה, יצא זה בניגוד למי שהוא אינו לבוש ומקדש, שמה קורה? שמחוסר לבישה וגישה. אז הוא יצטרך קודם, לפני הגישה למזבח, הוא יצטרך להתלבש. והפסוק אומר לא. הפסוק אומר, אנחנו לא רוצים שום דבר שמפריד בין הקידוש לגישה. אמלי רבא חברי דרבא לרבשי. לא רב חיסטה איתלי דרבחה, שרבחה הוא מצריך קידוש סמוך לעבודה, כפי שאמרנו עכשיו. ולא רב אחה איתלי דרב חיסטה. לפי רב חיסטה, שני קידושים, כמובן לפי רבי, כשהוא ערום. דאם כן, אם תגיד שרב אחה סובר כרב חיסטה, אם כן, לרבי הוו לי 15 קידושים. איך? שני הקידושים לפני ולאחרי הטבילה, ועוד קידוש סמוך לעבודה. ותכפיל את זה 5, אתה תגיע ל-5 כפול 3, 15 קידושים, וזה לא קיים. הביאו לו את התמיד, קרצו, והמשך ומרק אחר שחיטה על ידו. מהי קרצו? אמרו לה, לישנה דקטלהו, לשון של קטלה, זה הריגה, וכאן כמובן שחיטה. אמר רב נחמן בר יוסף, מה יקרא? איפה רואים את המילה הזאת במסגרת קטלה? הפסוק אומר, עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון בובה. מהי משמע? כדי מתרגם, רב יוסף, דרך התרגום מסביר משמעות הפסוק. מלכה יאי הווה מצרים, מלכות יפה היה מצרים, עממין כתולן מציפונה יאיתון עלה. עממין רצחניים באים מצפון על מצרים. זה התרגום של קרץ מצפון, כתולין מציפונה. קרצו בכמה? אמה אולה, ברוב שניים, אנחנו מדברים על שחיטה, הכהן גדול בשחיטת תמיד של שחר הוא שוחט רוב שני הסימנים, הקנה והוושת, וכן אמר ביוחנן ברוב שניים, ואף ריש לקיש סבר ברוב שניים. כלומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, שרוב שניים הוא מספיק. במילים אחרות, רוב שניים כשניים, כשניים שלמים. ויאמר ריש לקיש, וכי מאחר ששנינו במסכת חולין דף כ"ז, רובו של אחד כמוהו. אם אנחנו הבאנו בשוליים את לשון המשנה שם, ונקרא את זה כעת ביחד, המשנה בחולין חבזיין אומר, ורובו של אחד כמוהו, וממשיך לומר, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה, שחיטתו כשרה. אז יש כאן כפילות במשנה במסכת חולין, וזה מה שריש לקיש מאיר, שמאחר ששנינו רובו של אחד כמוהו, למה שנינו בהמשך המשנה רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה? התשובה לכך, לפי ששנינו פה במשנה שלנו בדף למד א' עמוד א', הביאו לו את התמיד אל הכהן גדול ביום כיפור, קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו, וקיבל את הדם וזרקו, יכול לא מרק יאי פסול? אם השני לא מרק, לא סיים, האם יהיה פסול? והפסול, אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים כאן למילה האחרונה בדף, השאלה יהיה פסול מדרבנן? אז לכן בהמשך בלמדים אולי עומד א', לכן לכך שנינו, זה הסיבה שיש הכפילות במסכת חולין, רוב אחד בו ורוב שניים בבהמה. כלומר, רוב הוא טוב לכתחילה, זה לא עניין של איזו עבודה בדיעבד ולא טוב לכתחילה, שוב פעם, מדרבנן. לא, הוא טוב לכתחילה גם מדרבנן. מה שהכהן גדול השחת, דהיינו רוב שניים בבהמה, אין שום חיסרון, אפילו מדרבנן. עכשיו אנחנו דילגנו על קטע בסוגריים, נחזור לזה עכשיו. הגמרא מתייחסת פה לכפילות במסכת חולין, והשלכיש מסביר, מתרץ, מאחר שבמשנה שלנו מובא שהכהן גדול הוא מתחיל השחיטה, ואז בא אחר ומרק אחר שחיטה ידו, וקיבל את הדם, הכהן גדול כמובן, הוא קיבל הדם וזרקו, יכול לא מרק יהיה פסול? בסוגריים, יכול לא מרק יהיה פסול? איזו הווה מין הזה שאם לא מרק, מה שהכהן גדול עשה לא טוב, לא קשיר, ודווקא על ידי כך שהשני בא וגומר את השחיטה, רק בגלל זה זה קשיר? אם כן, הוויה לעבודה באחר, ותניה כל עבודות יום הכיפורים אינן קשורות אלא בו, אלא בו כוונה רק על ידי כהן גדול. אז איזו הווה מינה כאן שיכול להיות שאם לא מרק יהיה פסול? הכי כמה יכול יהיה פסול מדרבנן, שאם השני שבא ולא גומר את מה שהכהן גדול התחיל, האם יהיה פסול אומנם מדרבנן? הגמרא עונה בלמד ג' עמוד א', לכך שנינו רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה. לא, אין אפילו פסול מדרבנן. ורש"י בשורה הראשונה, לכך שנינו ממשנה יתרה, חדה בחולין, כלומר בשחיטת חולין, וחדה בקודשים. הכפילות במסכת חולין במשנה, אחד מהבבות שאומרות רוב שניים בבהמה, זה מתייחס לשחיטה של קורבן כמו אצלנו. מדכמר רב שמעון לקיש דלפושה הח דסיידו יומה תנה לה דשחיטת חולין. זאת אומרת, המשנה הכפולה במסכת חולין היא באה להסביר ולפרש את המשנה שלנו פה ביומה. שמע מינה קרצו דהכה ברוב שניים, שהקרצו שעבד שעשה הכהן גדול זה רוב שניים, וכפי שאמרנו הוא טוב לכתחילה גם מדרבנן. הגמרא ממשיכה בשאלה, וכי מאחר דאפילו פסולה מדרבנן אלקה, למה לי למרק? למה צריכים הכהן השני לגמור את השחיטה? לא צריך, הכהן גדול עשה דבר שאינו פסול אפילו מדרבנן. הגמרא עונה, מצווה למרק. ורש"י כותב, כדי להוציא את הדם יפה. זה כל הסיבה שבא השני. אבל זה לא נחשב עבודה, ובכך אנחנו לא עברנו על התכתיב שכל עבודות יום הכיפורים יועק על ידי כהן הגדול. עד כאן שיעורנו להיום.